שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
סבלת אתמול מהתקלה בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ וכל השאר?
נהניתי מכל רגע.
נהנית מהשקט?
מהשקט.
עשית דברים, הכרת את המשפחה.
אתה יודע, שמתי לב שבטלפון הסלולרי יש עוד אפליקציה, גם כן בצבע ירוק, ואם לוחצים עליה, אז יש איזה צפצופים, ואז אתה יכול לדבר עם מישהו, והוא יכול לשמוע אותך ולדבר איתך חזרה. זה היה מעניין.
בהחלט, יש הרבה מאוד אופציות אחרות, לפחות להעביר את אותן 7 שעות שבהם נאלצו אתמול מיליארדי משתמשים בפייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, פשוט לצום ולהיגמל מפעילותם הדיגיטלית בעקבות תקלה טכנית שהביאה לקריסת הרשתות החברתיות. האמת שזה נשמע כמעט מופרך לברר מה קרה לנו בשעות האלה, בכל זאת רק 7 שעות של קצת שקט. אבל השיח בערוצי התקשורת האחרים, אלה שנשארו עובדים כמו טוויטר וטלגרם או סתם אס-אמסים, לימד שהצום הזה לא פשוט, וזה אומר משהו על הכוח המוגזם של פייסבוק. אז איך זה קרה, והאם יש משמעות מעשית לקריסה הזו? אנחנו נדבר על כך עם סגי כהן ועם רפאלה גויכמן.
פרשה מסתורית בקפריסין, שהחלה עם ידיעות על ניסיון לחסל את המיליארדר הישראלי טדי סגי, קיבלה אתמול תפנית כשלשכת ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע שמדובר באירוע טרור שכוון על ידי איראן כנגד אנשי עסקים ישראלים המתגוררים בקפריסין, וראש הממשלה או לשכתו מבהירים גם שאין מדובר באירוע פלילי, ואיש העסקים טדי סגי לא היה היעד למתקפה. זו הודעה קצת מוזרה. מדוע האיראנים רוצים לפגוע דווקא באנשי עסקים ישראלים? איך השתרבב דווקא שמו של טדי סגי לסיפור הזה, ומדוע בנט כל כך הזדרז להגיד שסגי לא קשור לאירוע? יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, יהיה איתנו בניסיון להסביר.
הבורסות בעולם וגם אצלנו זינקו בשנה האחרונה הודות להתערבות הממשלתית הגדולה בהיסטוריה, שכללה פעולות אגרסיביות של ממשלות ובנקים מרכזיים ששפכו כסף כדי לתת פשוט מענה למשבר הקורונה. אבל בחודש האחרון רואים החלשות וירידות של השווקים, וזה מעורר את הדיון הנצחי. האם מדובר בסך הכל בתיקון בריא או בתחילת מגמה של נפילות חדות? אלכס ג'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, יהיה איתנו. יאללה, מתחילים. טוב, אז אתמול הייתה תקלה גדולה בפייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם, כולנו מכירים את זה, ולכן עכשיו אנחנו ננתח את מה שקרה שם עם שני מומחים שלנו, גם עם סגי כהן וגם עם רפאלה גויכמן. שלום סגי.
שלום.
שלום רפאלה.
אהלן אהלן.
אז טוב, בוא נתחיל בבית הטכני, סגי, מה קרה שם בדיוק? מה, נפל השלטר?
נפל השלטר זה הגדרה לא רעה האמת. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים טכניים, תקלת DNS, DNS זה סוג של ספר הטלפונים של האינטרנט, זה בעצם מה שמאפשר למחשב שלך לדעת איך להגיע לאתר שלו הוא רוצה להגיע. משהו במערכת הזה פשוט קשל בסיבה שהיא עדיין לא ברורה.
ואין מערכות גיבוי, אתה יודע, אין טייס, אז יש טייס אוטומטי, יש מערכות משנה למיניהם.
זה עולם באמת מאוד מורכב, הוא באמת מראה עד כמה האינטרנט שאנחנו נסמכים עליו שברירי. מספיק שעובד של פייסבוק יכניס איזשהו שינוי קונפיגורציה, שינוי הגדרות באחת המערכות שלהם, וזהו, ופייסבוק בעצם סוג של נעלמת מהאינטרנט. פשוטו כמשמעו, זאת אומרת, אי אפשר היה להיכנס לאתר פייסבוק, וכל מה שמסונף אליו, כל האפליקציות, אינסטגרם, וואטסאפ, אוקיולוס, פייסבוק מסנג'ר, הכל נעלם.
אבל אני קורא בעיתונות העולמית, וזה נשמע כמעט כמו סרט ממדע בדיוני. אנשים היו צריכים ללכת מפייסבוק פיזית, עם מברג ומזוודה, לאיזשהו מרכז שרתים בקליפורניה, בשביל להחליף דיסקט.
זה ממש מזכיר סרט קולנוע, נכון? תמיד בסרטים הם צריכים להגיע פיזית לאיזה מקום כדי להזיז את ידית, ואתה אומר, למה הם לא פשוט עושים את זה מהמחשב שלהם?
והדלת לא נפתחה בגלל שגם הטאג לא עבד, והחבר'ה לא הצליחו להיכנס.
אגב, בדיוק, כל המערכות הפנימיות של פייסבוק, החדרי ישיבות הפיזיים, המשרדים הפיזיים, אי אפשר היה להיכנס אליהם, המיילים הפנימיים, הכל, הבוטים לא גם, וזה קורה בזמן שהם מנסים לתקן את התקלה, לקח שעות עד שהם הבינו בכלל מה התקלה. והם באמת היו צריכים לשלוח אנשים פיזית לדייטה סנטר של פייסבוק בקליפורניה, כדי להכניס, להזין את המחדש, את העדכון שיחזיר את המערכות
תגיד לי משהו שאני לא רואה לזה התייחסות, אבל אני לא יכול שלא לחשוב עליו. אתמול, בתוכנית האמריקאית 60 דקות, דיברה הגברת שעבדה בפייסבוק ושהדליפה לוול סטריט ג'ורנל את כל המסמכים המאוד מאוד לא נעימים לפייסבוק בנוגע להתנהלות שלה ולהחלטות שלה בשלל נושאים מאוד מביכים. היום אותה גברת צריכה לעבור שימוע בקונגרס האמריקאי. זאת אומרת, העיתוי פה הוא לא לחלוטין סתמי. האם כן. בכל זאת יכול להיות שיש עוד מישהו חוץ מאותה גברת שרצה להעביר מסר ופשוט ניתק את הקבל?
כרגע, אז כרגע גם פייסבוק אומרים שזה היה טעות, וכל הערכות מדברות על זה שזה...
כן, אבל פה אני חייב להתערב עוד פעם, אתה יודע, פייסבוק אמרה דברים ואומרת דברים באופן קונסיסטנטי מזה 3 שנים, שבדרך כלל תוך כמה שבועות מתבררים כלא נכונים.
נכון, אי אפשר לפסול כרגע כלום, אבל זה באמת בגדר השערות שאין להם, אין איך לעמד אותם ואיך להפריך אותם. אני חושב שבפייסבוק בעצמם עדיין בודקים את המקור לתקלה, והם בטח יפרסמו איזשהו מסמך טכני מפורט, אני מניח בימים הקרובים, שמסביר איך זה בדיוק קרה ואיך הם ימנעו את זה בעתיד, ואז לקהילה הטכנית יהיה דרך יותר טובה לשפוט עד כמה זה הגיוני ועד כמה זה יכול להיות תוצאה של חבלה זדונית, ואז נהיה חכמים יותר. אבל אתה צודק, זה תמיד יכול להתברר כהפך, והם תמיד יכולים גם לשקר, וזה לחרותין לא הפעם.
אז זו השאלה, רפאלה, נעביר את זה אלייך.
יאשימו את הרוסים?
למה לא? זה קל.
למה לא?
כן, הסינים, הסינים בכלל קל.
כן, רפאלה, אז בעצם, אוקיי, אז זה הרבה דחקות ובדיחות על כל האירוע הזה בקרב המשתמשים אתמול. כולם צחקו, לכל אחד הייתה את הבדיחה שלו, אפילו לי אחת הייתה. אבל השאלה היא, האם זה באמת אירוע כזה חמור מבחינה כלכלית, מבחינה עסקית, מבחינה חברתית, מבחינת התלות של אנשים בערוצי התקשורת האלה?
כל מה שאמרת ועוד. קודם כל, המתחרים...
למה? את נראית לי בסדר. חגיגו. איתן נראה לי בסדר. אתם לא נראים לי מרוטי עצבים מכל הסיפור הזה.
לנו זה לא...
אין לנו עסק שתלוי בפייסבוק.
תחשוב על כמות...
או באינסטגרם, או שההזמנות מגיעות דרך הוואטסאפ.
כן, תחשוב על כמות העסקים. יש היום יותר מ10 מיליון עסקים בעולם שמפרסמים דרך פייסבוק, שתלויים בה. כל התקשורת שלהם מול הצרכנים שלהם נעשה בפייסבוק, דרך הפלטפורמות.
אז הם קיבלו 7 שעות מנוחה מבית העסק.
זה לא מנוחה, זה ספק שצריך... זה הזמנות שלא הגיעו,
תגלה אמפתיה לאנשי עסקים.
אבל אני אומר, אם לא עשיתי עסקה בשעה 4, כשהתחילה התקלה, אז עשיתי את זה בשעה 12, כשהסתדרה התקלה.
קודם כל, זה היה בשעות השיא של שני האזורים הכי חשובים לפייסבוק, שזה אירופה וארצות הברית, שעות הערב. שעות הבוקר של ארצות הברית, שזה מבחינתם השעות שבהם אנשים פונים לבקש עזרה, אנשים מנסים להשתמש בשירותים שהם רשומים אליהם דרך פייסבוק, ואם אין פייסבוק, אין את השירות הזה, אתה יושב מול מסך חשוך ואתה לא יודע איך להתנהל. אין לך בכלל איך ליצור קשר עם החברה, הכל בתוך פייסבוק. בתוך הפלטפורמות שלה, הוואטסאפ, האינסטגרם, זה תקלה חמורה כל כך, גם בפן העסקי וגם באמת בפן התדמיתי. עכשיו אתה מתחיל לחשוב, אני שם את כל התקציב שלי בתקשורת עם הלקוחות שלי דרך פייסבוק. אולי הגיע הזמן להתחיל לחשוב על עוד פלטפורמות, מה עם טיק טוק, מה בכלל... לחשוב על עוד, יש עשרות של מתחרות שיכולות...
אבל זה דווקא טוב, כי אני אומר לעצמי, יש פה מונופול מאוד מאוד גדול, שקצת קיבל מכה, אולי קצת מנער אותו, אולי גם מנער את המשתמשים בשירותים שלו, וגורם להם להגיד, אולי נשתמש בעוד ערוצים, לא רק בו. אז מה רע? אנחנו תמיד הרי זועקים פה כנגד המונופוליזם הזה.
נכון, לחלוטין. לנו, מבחינת הצרכנים, זאת הייתה מכה, אבל כן, מבחינת, גם מפרסמים, זה היה להם מכה, אבל זה עבר, בסדר, תקלה אחת. מבחינת פייסבוק נזק מטורף.
אבל התקלה הזאת היא מציגה ומשקפת ומבהירה עד כמה המונופול הזה הוא מוחלט, דברים שידענו, אבל אנחנו לא מרגישים את זה ביום-יום, שלמעשה לא היו הודעות מיידיות במשך 7 שעות. זאת אומרת, אנשים, נכון, אפשר לדלג בטלגרם וללכת ולסיגנל ולדברים אחרים, אבל רוב האנשים אין להם את קבוצת התייחסות והחברים שלהם בכל הפלטפורמה.
אבל ישראל, סמסים.
בישראל, ישראל היא מדינת וואטסאפ. כלי התקשורת העיקרי בישראל הוא וואטסאפ. לא טלפון, לא אס אמס, לא טלגרם, כלום.
ובמדינות אחרות כלי התקשורת זה הפייסבוק מסנג'ר, ואצל צעירים כלי התקשורת אחד לאחד זה האינסטגרם.
כן.
באותה מידה. אנשים מתפקדים על העניין הזה, וכשאתה רואה שפייסבוק קשרו את כל המערכות האלה למקום אחד, וזה לא מקרה, הם ככל הנראה עשו את זה כדי שיהיה קשה אחר כך לבוא ולדרוש מהם להתפרק ולפרק את זה. כי מדובר באופן ספציפי היום במסדרונות ההגבלים העסקיים האמריקאים, לנסות ולראות האם באמת יש היגיון, יש התכנות משפטית והתכנות טכנולוגית, לדרוש מפייסבוק להתפרק לפייסבוק חברה אחת, אינסטגרם חברה אחת, ווואטסאפ חברה שלישית.
למה זה לא יקרה?
ואם זה יקרה...
היו דברים מעולם ודאי בשוק התקשורת האמריקאי, פרקו בזמנו את בל.
במינימום תקבל את היתירות הזאת, שזה שלוש חברות שונות, ולא שלושתם קשורים לשלטר אחד באיזשהו מקום.
אין ספק שוואטסאפ צריכה להיות מופרדת מפייסבוק, אינסטגרם. פייסבוק, אינסטגרם, עוד אני רואה את התקשורת, הם גם אותם מערכות פרסום. וואטסאפ היא לא מערכת פרסום, היא אפליקציית מסרים מיידיים, היא אפליקציית תקשורת חשובה. מאוד מאוד לעולם, כמעט 2 מיליארד משתמשים. אי אפשר שאם פייסבוק נופלת, גם אחד מכלי התקשורת החשובים בעולם ייעלם ביחד איתה. אז פשוט, זה באמת דורש מענה של הרגולטור, איך הוא שומר על זה שהתקשורת תמשיך להיות תקשורת. אני לא רואה איך זה פשוט קורה בכזאת קלות, כי באמת התשתית...
מי הרוויח מכל התקלה הזו? מי הגופים שבאמצעותם הייתה תעבורת תקשורת יותר גבוהה, וגם יש לזה השלכות יותר?
ראינו כמובן נהירה מטורפת לטוויטר, שמבחינת זירת רשתות חברתיות, זאת זירה שיש בה, נראה לי, פי 5 פחות משתמשים, ו... אבל אף פעם לא ראינו תקלה, אפילו לא ראינו תקלה כזאת, היא נראה לי...
אבל בטוויטר במלא מאכלסת את האנשים שלועגים לפייסבוק, לא?
אבל עכשיו יגיעו...
צריך להודות, היה להם ציוץ אחד לטוויטר שפשוט היה מפיד.
הוא שבר את האינטרנט.
ששבר את האינטרנט, וזה הלך ככה, סליחה רפאלה, זה הלך, הוציאו ציוץ, שלום לכולם, על באמת.
כן, hello literally everyone, וגם פייסבוק עם ההומור העצמי של ה... שלחה את החשבונות הרשמיים של אינסטגרם ווואטסאפ להגיב שם, צחקו על עצמם, כן? Yeah. זה מאוד חמוד, זה נחמד, זה רואים שכאילו...
כן. לא, השאלה היא מכל מלא... העניין הזה, סגיב, אני גם אפנה גם את השאלה אליך, הוא מלמד שאנחנו מדברים פה על ערוצי תקשורת חיוניים, תשתיות חיוניות, ולכן, בגלל שהם כאלה, אז זה לא רק סתם בוא נצחק קצת על פייסבוק ווואטסאפ שזה נפל לכמה שעות, אלא... יחייבו אותם באיזושהי, לא יודע, מערכות גיבוי, רגולציה, או כמו שאמרנו, פירוק של המערכות האלה לשלוש יחידות שונות, כדי שהתלות של העולם בערוצי התקשורת האלה לא תהיה כל כך גדולה.
אני באמת חושב שאנחנו צריכים להבין כמה האינטרנט הוא שברירי, ומדובר באמת באוסף של אתרים ורשתות שמחוברים אחד לשני, ומספיק בטעות אנוש קטנה כדי להוריד, לנתק מיליארדי אנשים. עכשיו, הפעם זה היה כמה שעות, וזה היה בעיקר מצחיק, כאילו אני יודע שהרבה אנשים בוואטסאפ תלויים בוואטסאפ ועסקים, זה היה מאוד קשה ונעים, אבל מחר זה יכול להיות AWS שנופלת לכמה שעות, וזה יכול להיות CDN'ים, זה יכול להיות תשתיות שישפיעו על כרטיסי אשראי, שירותי רפואה, מערכות פיננסיות, דברים שגם יעלו הרבה הרבה יותר כסף לאנשים, יהיו הרבה יותר קריטיים, וכן, יכול להיות שהגיע הזמן גם לחשוב איך האינטרנט בנוי, איך אנחנו גורמים לזה שיהיה מערכות גיבוי, וכשכל החיים שלנו כל כך תלויים בכל דבר שהוא מטובן, איך למנוע מדברים כאלה קורים שוב? כן. השאלה אם יש לך מישהו שמסוגל לעשות ולפקח ולאחוף דבר כזה,
כן, הנושא הזה נמצא בטיפול, שוב, הזכרנו את זה על ידי שורה ארוכה של רשויות בארצות הברית, מהגבלים עסקיים, דרך נושא של תחרות ונושא של תקשורת, ותגידי, רפאלה, גם מה את חושבת? אני חושב על זה שיכול להיות שהצד הטכנולוגי, וזה שבסופו של דבר כל כך הרבה אנשים פתאום נזכרו עד כמה הם תלויים בפייסבוק, עלול להשכיח את הבעיה האמיתית הגדולה באמת של הרשת החברתית הזו, וזה נכון גם לאינסטגרם וגם לפייסבוק עצמה, וזה האלגוריתם שלהם שמעודד את הצופים להימשך דווקא לתכנים הכי רעילים שיכולים להיות, ואנחנו ראינו את זה עם עבודות ומחקרים שנמצאו בתוך פייסבוק, שזה גורם ממש לנזק נפשי לאנשים צעירים, בעיקר לנערות צעירות במקרה של אינסטגרם, ואנחנו מכירים את הפייק ניוז הפוליטי אצל פייסבוק, ושהדברים האלה כבר מתחילים להיות ידועים, מתועדים ולא מטופלים. זאת אומרת, שם באלגוריתם הזה נמצאת רוב הבעיה, ויכול להיות שהקטע הטכנולוגי פתאום ימשוך תשומת לב, ויגרום לנו לשכוח את הבעיה האמיתית, שבעצם זהו עסק רעיל, לא פחות מסיגריות, ובמובן הזה פתאום, אתה יודע, מפעל הסיגריות הפסיק לעבוד, אז כולם רצו לחפש דברים אחרים, נרגילה או פייפ, אבל הבעיה היא לא זה, הבעיה היא הניקוטין והרעלים שאתה מכניס לריאות.
איתן, אתה חמוד, אבל זה לא, שום דבר לא, החברה הזאת טפלון, שום דבר לא קורה לה, קיימברידג' אנליטיקה, וכבר ראינו המון שערוריות ובעיות, וכלום,
לא
והיא ממשיכה הלאה.
עד שכן קורה, ככה זה היה בהיסטוריה, וככה זה יהיה גם הפעם.
אז יאללה, איפה? איפה כולם? גם הרשות לתחרות בישראל בוחנת את ההשפעה של פייסבוק ואפליקציות הבת שלה על הכלכלה הדיגיטלית. בודקת, 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 מ-2017.
כאן אין לי ויכוח איתך.
טוב. אז ככה זה עובד.
זה יקרה עם האמריקאים, זאת חברה אמריקאית, או שהאמריקאים יגבילו אותה, אולי הסינים, אבל ממילא היא מוגבלת בסין. אם זה לא יבוא מאמריקה, זה לא יבוא משום מקום. אני שומע מבחינת המנויים ומבחינת ההצערות של האמריקאים, הנשיא האמריקאי אמר לא מזמן שהחברה הזאת הורגת אנשים, בכל מה שקשור לפייק ניוז של הקורונה. זאת דינמיקה שיכולה ללכת למקומות שיפתיעו גם אותך.
אני מקווה, אבל גם חשוב לזכור, זאת אחת החברות החשובות בעולם. יש בה 3.7 מיליארד משתמשים, מחצית מהאנושות שנמצאת באינטרנט, היא באפליקציות פייסבוק. היא כן, אי אפשר, זה רק להגיד שהכל שם אסון.
אנחנו נעשה על זה עוד סיבובים, נראה לי.
שכולם נהיה בתוך המטאברס והעולם הווירטואלי של צוקרברג.
תודה לסגי כהן, ותודה לרפאלה גויכמן, שקראה לאיתן אבריאל חמוד. תודה רבה לך.
אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא.
בדיוק, תודה לך.
ביי.
תודה.
שלום ליניב קובוביץ'.
שלום.
הכתב הצבאי של הארץ, בוא תעזור לנו להתמצא בפרשה המסתורית הזו בקפריסין, שהחלה עם ידיעות שהיה ניסיון לחסל את המיליארדר טדי סגי, ואתמול לשכת ראש הממשלה מבהירה שבכלל לא מדובר באירוע פלילי, אלא באירוע טרור שכוון על ידי איראן כנגד אנשי עסקים ישראלים שהם לא טדי סגי. אז תעשה לנו סדר בפרשה הזאת.
אנחנו רוצים ככה עוד לפני לעשות איזשהו רקע לאותו אירוע ספציפי, אז צריך להיזכר בשני אירועים מאוד מאוד גדולים שספגו האיראנים בשנים האחרונות. אחד זה החיסול של סולימני, מפקד כוח קודס, חוסל על ידי ארצות הברית באמצעות מלאט, ואותו מדען קור שחוסל, פרחזדה, שיחסו את זה למעשה בפרסומים זרים לישראל, המוסד, שהוא חוסל באמצעות כלי נשק שהורכב על רכב ונשלט מרחוק. האיראנים ספגו פה פגיעה משמעותית בשני סמלים, והם קיבלו החלטה למעשה לבוא ולנקום את זה, או לדרוש איזשהו תג מחיר. שמענו על כל מיני אירועים באפריקה, שמענו על כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים שנכשלו, שלא הגיעו, גם היו די חובבנים אפילו, אם מסתכלים על מדינה כמו איראן, אבל אז למעשה האירוע שאנחנו שמענו עליו היום, מתחיל לפני מספר חודשים, כשנכנסת ידיעת מודיעין, לפי האיראנים מתכננים לפגוע באנשי עסקים ישראלים, שחיים ומתגוררים בקפריסין.
למה דווקא באנשי עסקים? מה הקשר שלהם לכל הסיפור הזה?
ולמה דווקא בקפריסין?
אז כל מי שיודע או לא יודע, קפריסין למעשה בשנים האחרונות זה מעין נקודת מפגש לכל העוסקים בדבר שנוגעים בעצם בכל התעשייה הזאת של הביטחונית, חברות ביטחוניות, חברות סייבר, חברות שיש להם זיקה למערכת הביטחון בישראל או בחוץ, וקפריסין די ידועה בזה היום, שאם אתה תשב היום בלובי של מלון פור סיזן, אתה יכול לראות דמויות די מפתיעות, וקפריסין ידועה בזה, הם גם נמצאים שם, כולם נמצאים שם, זאת אומרת, כל המדינות המפרט, כל המדינות המערב, כל מי שעוסק בכלל בתעשייה הביטחונית, הסייבר, כל הדברים האלה, מכיר ויודע שבקפריסין מתנהלת תעשייה שלמה סביב הדבר הזה, ולמעשה גם בקפריסין חיים היום אנשי עסקים ישראלים באופן קבוע שהם פועלים, עובדים, זו פרנסתם, כל התעשייה הביטחונית. האיראנים למעשה
מחליטים... אנחנו מדברים על אזור הדמדומים של תעשיות ביטחוניות ישראליות או על אזורים מאוד לגיטימיים?
אנחנו מדברים על דברים שהם לגיטימיים, אבל הם מתחת לרדאר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על עכשיו נציג רפאל, סתם לדוגמה, כן? נציג רפאל ותעשייה אווירית שישבו עכשיו במלון ויחפשו ככה לקושש עסקאות. מדברים על אנשים שהם באישור ובתעשייה, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים, כן? אנחנו לא, אני לא יודע מעבר, אבל הרוב מדובר בחברות גדולות, חברות מוכרות, שכן מקבלות את האישור, אבל כל העסקאות מתבצעות שם. אם אנחנו חוזרים לאירוע הזה, אז בעצם לפני מספר חודשים נכנסה ידיעה מודיעינית, לפיה האיראנים מתכוונים לבצע איזשהו פיגוע או אירוע נקמה כזה ואחר בקפריסין כנגד 5 ישראלים שחיים שם.
זה כולל את טדי סגי, או שהוא באמת לא היה?
זה לא כולל את טדי סגי. טדי סגי בשלב הזה אפילו לא, שמו לא הוזכר, הוא גם לא הוזהר בשום שלב באירוע הזה, ולמעשה ממתינים כדי לדעת איך מבשילה התוכנית האיראנית ולאן רוצים להגיע עם זה, ואז ככל שעובר הזמן מתחילות להגיעות תדיעות שהאירוע הזה כנראה הולך להתבצע באמצעות איזשהו מתנקש שיגיע ממדינה זרה, לא מאיראן, והוא יגיע לקפריסין. כשהוא יגיע לקפריסין, שם הוא יתמקם, שם הוא יקבל את כל מה שהוא צריך, שם הוא יחבור למפעילים שלו, והחיסול או הפגיעה באותם ישראלים מתבצע על פי בקשה, כשזה יהיה אפשרי. בעצם ביום המעצר מגיע קצת לפני איזשהו מידע על אדם ספציפי שהגיע לקפריסין, שמבינים גם במערכת הביטחון בישראל, גם מעבירים את זה כמובן למערכת הביטחון בקפריסין ולמשטרה הקפריסאית, שאותו בן אדם, אותו מתנקש, הגיע לקפריסין. ברגע שהוא מגיע לקפריסין, המשטרה הקפריסאית נכנסת לתוך הסיפור הזה, מקבלת את המידע, מקבלת את הפרטים, את הזהות, ואותו בן אדם נעצר. צריך להבין, לא מדובר פה על איזה אירוע ש... המתנקש שולף את האקדח שלו ככה באיזה אירוע גדול.
זה לא כמו בסרט ג'יימס בונד? עד עכשיו זה נראה כמו הפתיחה של ג'יימס בונד 26.
נכון, אבל זה פחות, זה פחות. אנחנו לא מדברים על אירוע שעכשיו המתנקש עומד עם האקדח על הראש של אחד הישראלים וקפצו עליו. לא, הוא נעצר הרבה קודם, הוא לא הספיק לבצע את מה שהוא רצה. בעצם המשטרה הקפריסאית מצליחה לאתר אותו, לעצור אותו. עכשיו, מפה זה התחיל להתגלגל, כי עלה שמו של איש העסקים הישראלי, טדי סגי. טדי סגי לא היה, צריך להגיד, הוא לא היה היעד, הוא לא היה מטרה, זה לא שישב עכשיו...
אז איך השם שלו, אבל איך השם שלו עלה בסיפור הזה בכלל? ולמה נפוצו שמועות שהוא עזב בחופזה את, מן הסתם עלה על המטוס הפרטי שלו מקפריסין וטס למקום מבטח בישראל? ואתה יודע מה, הדבר הכי מוזר בסיפור, למה ראש הממשלה, בנט, דווקא הוא, ולא כמה וכמה ארגונים אחרים, זה יכול להיות משרדים אחרים, משרד הביטחון, המשטרה, אני לא יודע מי, צריכים לפרסם הודעה דחופה לנקות את טדי סגי מהסיפור?
אז קודם כל הם לא צריכים, ואנחנו יודעים איך זה פועל, אנשים שיש להם פה כוח וקשרים ויודעים להרים את הטלפון הנכון לבן אדם הנכון כדי להוריד מעצמם איזשהו סיפור אגב, שיכול להיות שנקשר אליו סתם ויכול להיות שלא, אבל בפועל לא היה צריך לעשות את זה, זה לא תפקיד ראש הממשלה להתחיל להכחיש דברים שהם שלטענת אותו בן אדם או
לא קרו מלכתחילה.
לא קרה. כן. זאת אומרת, זה שראש הממשלה מכחיש אירוע של אדם פרטי שלא קרה לטענתו, זה קצת תמוע, אני לא כל כך מבין את זה. בטח שאיש עסקים שיש עליו פרסום כזה, זה יכול גם לפגוע בו, אז מסייע שראש ממשלת ישראל, כמי שתחת אחריותו גם המוסד וגם שירותי ביטחון אחרים, בא ואומר, תקשיבו, זה לא הוא והכל בסדר ונקי.
למה לא המשטרה, או אני לא יודע מה, משרד החוץ, או מישהו כזה? אם זה היה איזשהו סיפור אחר, אני בעוד בספק אם זה לא היה מולטי מיליארדר, אז אני בספק אם בנט, ראש הממשלה, היה מטפל בזה ברמה האישית, ואתה יודע מה, אנחנו גם זוכרים את אותו יהודי.
היה אירוע עכשיו של תקיפת אוניות, שאנשי עסקים ישראלים היו באיזושהי
נכון, ולא זיהינו את השם שלהם, למרות שאנחנו יודעים אותם.
ואף אחד לא הוציא את השם, השם של איש העסקים הישראלי או משהו כזה. פה זה אירוע שאני לא זוכר דבר כזה. אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים אנשים מוזרים, אם זה אנשי ביטחון, אם זה אנשי עסקים, מוזרים, הם יוצאים, חוזרים. אני לא מכיר דבר כזה שראש הממשלה בא ומוציא הודעה ממש על אירוע שלא קיים. זאת אומרת, אם באמת היה משהו, אז עוד אפשר להתווכח על זה.
אז אתה יודע מה, אני רוצה להחזיר אותך עם טדי סגי. לפני בערך שנה, בזמן שאנחנו היינו פה בסגר קשוח, הגיע לפתע עם המטוס הפרטי שלו מחול, באצטלה של, אני לא יודע מה, אירוע פרטי או דבר מה אחר.
נכון, עם הסיפור של הקורונה, עם הסיפור בקורונה.
ולא בדקו אותו בקורונה, והוא הסתובב במסיבות, וכל האי-נעימות הזו, וגם אז על העניין הזה של אנשים מסוימים מקבלים מהרשויות יחס שאזרח מן המניין לא זוכה לו.
נכון, אנחנו זוכרים את זה, ובכירים במשרד הבריאות יצאו והוציאו הודעות והתייחסו לזה. זה מדינת ישראל, מי שיש לו כוח יודע ויודע לעשות בו שימוש, אז יכול ליהנות מהדבר הזה.
כן, לסיום יניב, תגיד, בעקבות באמת האירועים שתיארת בתחילת השיחה, החיסולים שמיוחסים לישראל בזירה האיראנית, האם האנשים שעובדים בתעשיות הביטחוניות בישראל קיבלו איזשהם הנחיות מיוחדות כשהם מסתובבים בעולם, שהם פגיעים, שהם חשופים?
קודם כל תמיד, בטח מאז אותם חיסונים שהזכרנו מתחילת השיחה, אז הרבה מאוד אנשי עסקים בכלל יצא איזושהי הנחיה דרך המטה לביטחון לאומי, איך להתנהל, איפה להיזהר. יש לנו היום הרבה אנשי עסקים שמגיעים למפרציות, למדינות המפרץ, זה קרה הרבה, אבל היום זה פשוט גלוי וחשוף, אז יש איזושהי דרישה לנסות ולהצניע את הנוכחות שלהם בכל מיני מקומות, כי בהחלט הם יעדים. אבל אנחנו יודעים גם שכלי שיט ישראלים קיבלו הנחיות איך להתנהל, איך להתמודד עם האירועים האחרונים, אבל מעבר לזה בסוף מדובר באנשי עסקים פרטיים, שמדינת ישראל יכולה לתת להם איזושהי הנחיה כללית, אבל מעבר לזה זה...
כן.
בסוף צריך להבין שזה אחריותם.
תגיד לי, האם יש איזושהי אירוניה בעובדה שמאוד יכול להיות ש... המוסד הישראלי, או מי שזה לא יהיה מכוחות הביטחון כאן, הצליחו לזהות את המתנקש בעזרת טכנולוגיה של אותם אנשים שיושבים עכשיו בלובי של המלון בקפריסין?
אז אני לא יודע אם להגיד ספציפית על חברה מסוימת, עם הכוונה ל-NSO וכאלה,
וכן, ואחיותיה.
צריך להבין, אם פעם כל הטכנולוגיה הייתה מיוצרת בצבא, אם זה בארצות הברית, ברוסיה, בישראל, הייתה מיוצרת בצבא ואז הייתה הופכת באיזושהי טרנספורמציה לכלי אזרחי, היום זה עובר הפוך. זאת אומרת, אנחנו מכירים מה קורה בשוק האזרחי, אנחנו יודעים איזה כלים יש בשוק האזרחי, וזה עובר איזושהי הסבה לכלי צבאי מבצעי או מודיעיני. אז אין פה הרבה יכולות לאלתר וכאלה.
כן.
מה שכן, יודעים לשדרג, יכולות שהן גם מראש, הן כל כך משמעותיות, אגרסיביות וחודרניות, מערכות ביטחון בעולם יודעות לשדרג את זה עוד טיפה.
יפה. יניב קובוביץ',
תודה רבה.
100%, ביי ביי.
שלום לאלכס ג'בזינסקי.
שלום, איתן.
הכלכלן הראשי של מיטב דש ואחד הפרשנים הקבועים איתנו פה בפודקאסט. תראה, אז באמת בתחילת השבוע פרסמתם כרגיל את המגמות המרכזיות בכלכלה הישראלית והעולמית, ותכף נגיע לזה, אבל בינתיים ב3-4 ימים האחרונים הבורסות בארצות הברית מתנהגות לא כל כך יפה ויורדות בצורה משמעותית, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, הנאסדק, החברות הגדולות. אפשר גם לדבר קצת על פייסבוק שירדה אתמול בצורה חדה, כמובן בגלל התקלה שהיו במערכות שלה. אז בואו נתחיל עם הדבר הזה, כי זה מה שהכי מעניין את האנשים, ובוודאי את המאזינים שלנו. האם הסיפור הזה של הירידה במניות בוול סטריט הוא משמעותי, או שהוא ככה? כי אחרי עליות חדות יש גם קצת ירידות, ואחרי זה חוזרים שוב לעלות.
כן, הירידות האלה שראינו בתחילת השבוע, זה בעצם המשך של מה שראינו בחודש ספטמבר. יש פה כמה כוחות שהשוק מנסה לראות איזה כוח ינצח או איזה כוח יפסיד. מצד חיובי צריך לציין שיש ירידה בתחלואה בעולם. רואים את זה בכל מיני נתונים מארצות הברית, מאירופה, גם מאסיה.
זה דווקא אמור להביא לעלייה של השווקים כשיש ירידה בתחלואה.
בדיוק, זה אמור להביא קודם כל לשיפור בפעילות הכלכלית, במיוחד בתחום השירותים, אבל הפעם גם תעשייה מאוד אמורה ליהנות מזה, כי הרבה מדינות שהן בסיס היצרני של העולם היו בעצם בסגר, אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם. זה חלק החיובי, ואולי זה עוד לא בא לידי ביטוי, אבל יבוא לידי ביטוי. אבל הצרות שהעולם סובל מהם, והשווקים מאוד חוששים מזה, הם עדיין איתנו, ולא נראה שיש פה איזושהי הקלה. אחד זה זאת סין, שהיא ממשיכה לייצר בעיקר חדשות שליליות, וראינו, שמענו השבוע, כבר בתחילת השבוע, שיש עוד חברת נדלן גדולה מאוד, שלא עמדה באיזשהו תשלום למחזיקי החוף. וגם כל שאר הבעיות בסין של רגולציה, זה עדיין איתנו. והדבר השני שהוא הכי מטריד כנראה, זאת האינפלציה. עליית מחירים שלא מרפה, ולהפך בספטמבר התחזקה, אנחנו כבר רואים שלא רק ארצות הברית, אלא באירופה אפשר לראות רמות אינפלציה שלא ראינו שם 30 שנה, ואף אחד לא חשב שזה יכול להגיע. והחשש שהאינפלציה הזאת בסופו של דבר תגרום לבנקים מרכזיים שעדיין, מה שנקרא, נתפסים לתזה הזאת שזה זמני ואוטוטו ייגמר, בכל זאת להתחיל לפעול, לעלות ריבית, ורואים שיש עלות ריבית בחלק מהבנקים, בתאי במדינות קטנות יותר. וזה איום משמעותי לשווקים, כי שווקים אוהבים מאוד ריבית אפסית, וכבר שכחו מה זה עליית ריבית.
כן, אבל זה לא רק העניין של עליית ריבית בגלל עניינים אינפלציוניים, אלא גם אולי כאיזשהו ניסיון של ממשלות, של בנקים מרכזיים, קצת אולי לגמול את השווקים מההתמכרות שלהם להתערבות מסיבית, לעובדה שעל כל המשבר הזה באמת ניצחו הממשלות והבנקים המרכזיים, והם עשו הכל כדי למנוע גלישה למיתון, אבל מגיע הרגע שבו צריך להתחיל להיגמל. ויכול להיות שהשווקים לא אוהבים את זה, הם אוהבים את החיבור הזה למכונות ההנשמה.
שווקים בוודאי לא אוהבים את זה, אבל מעניין שנראה לי שבשנה האחרונה גם הממשלות וגם הבנקים המרכזיים התאהבו ברעיון הזה של ריבית אפסית והזרמות כספים. כי אנחנו שומעים לפחות מהבנקים המרכזיים הגדולים שאין מה לדאוג, אל תדאגו, האינפלציה תעבור, אין צורך לעלות ריבית, זה באמת בניגוד גמור למה שאנחנו רגילים ב... בוא נגיד, עד לפני אפילו 5 או 10 שנים, בנקים מרכזיים היו לוחמי אינפלציה. הם היו אלה שהיו מטריעים הרבה זמן מראש, הנה את אותו אינפלציה עולה, ושהממשלות צריכות להתנהל באחריות ולקצץ גירעונות, אחרת הם מעלים ריבית. זה השתנה, כולם משחקים באותו צד של של הלוח שחמט הזה, אפשר להגיד, וכולם אומרים, לא נורא, אוטוטו זה עובר, אבל בינתיים המציאות מתחילה להכריע ולהראות לנו שאולי אינפלציה זה לא אירוע שעוד חודשיים, עוד 3, או אפילו עוד 30 שנה הולך להיגמר.
אז זהו, אתה יודע, יש תיאוריה כלכלית שמדברים עליה הרבה בשנתיים, 3 ועוד יותר חודשים אחרונים, היא נקראת MMT, Modern Monetary Theory, ואתה ודאי מכיר אותה, והיא אומרת בקצרה מאוד שבעצם מדינה שיש לה מטבע משלה, יכולה בעצם להדפיס אותו כמעט ללא הגבלה, בשונה ממה שחשבו עד היום, ו... גם על הבסיס הזה בארצות הברית מרשים לעצמם להגדיל את כמות החובות ואת היחס לתוצר, להציג תוכניות מאוד מאוד שאפתניות בתחומי התקציב והתשתיות. האם בעצם אימצו מודל חדש במדינות המערב?
אני חושש מאוד שהתיאוריה הזאת היא לא מודרן והיא לא תיאוריה, כן? כבר ניסו את זה... בעבר ניסו להדפיס כסף בהרבה מאוד מקומות, והמשחק הזה הרבה פעמים נגמר ממש לא טוב, תוך גרימת נזק לאזרחים באותן מדינות, וממש הפיכה אותם למסבות. בוא נגיד, אינפלציה זה דבר רע בסופו של דבר. עם כל התיאוריות שאינפלציה היא קצת עוזרת, נכון, אינפלציה מתונה, אבל ברגע שאינפלציה יוצאת מתחת שליטה, היא מייצרת צרות לאזרחים, בעיקר לאנשים יותר עניים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה יותר, ולכן לא הייתי נאחז באיזושהי תיאוריה ששוב פעם לא מודרנית כל כך ולא תיאוריה כן. כל כך, ומנסה אותה על אזרחים, הייתי מאוד נזהר מלתת לאינפלציה לצאת ככה ו...
טוב, אתה יודע, א', עושים עלינו ניסיון כבר שנתיים, כפי שלא עשו מעולם, עם זה אי אפשר להתחמק, וגם בתיאוריה עצמה, ואני לא בעדה או נגדה, אבל גם בתיאוריה עצמה הזו, החסם האחד המרכזי הוא האינפלציה, זאת אומרת שברגע שהאינפלציה מתחילה לעלות בצורה משמעותית, ולאורך זמן, אז זה מפסיק לעבוד גם העניין הזה של הדפסת כספים. אבל בוא נדבר על ישראל באופן ספציפי, בעצם בסוף השבוע הזה, מחרתיים, בנק ישראל צריך להתייחס ולתת לשוק תשובה על האם הוא ממשיך לקנות אגרות חוב, כפי שהוא עשה מתחילת משבר הקורונה, ובעצם שימר את המחיר הנמוך של האג"חים בישראל, האג"חים הממשלתיים וגם האג"חים התאגידיים. מה התחזית שלך לגבי מה שהוא יאמר?
אני חושב שמאוד סביר שבנק ישראל יודיע שהתוכנית הזאת תסתיים ברגע שהיא תגיע לרף שהוא קבע מראש של 85 מיליארד שקל. כנראה שזה יקרה לפי הקצב של הקניות שלו בנובמבר או משהו כזה באזור הזה. אני לא חושב שבנק ישראל צריך להמשיך ולקנות אגרות חוב ממשלתיות. א', המשק מתושש, אנחנו רואים. האבטלה יורדת, נתונים אחרים די טובים. ב', התחלואה יורדת כרגע, נקווה שהמגמה הזאת תימשך. ג', גם אצלנו יש אינפלציה, לא גבוהה בינתיים, רק 2.2%, אבל כרגע המגמה היא מגמת עלייה. אין צורך לדרבן אותה עם קניות, אם אין בזה באמת איזשהו הכרח.
כן, אגב, יכול להיות, ופה זה עניין קצת קונספירטיבי, שהרבה פעמים ממשלות אוהבות קצת אינפלציה, כי זה שוחק את החובות שלהם. השאלה אם, קודם כל, אם זה קצת מכוון, ואם באמת זה עדיין עובד הדבר הזה.
אני לא חושב, כן מדברים על זה, וזה באמת נכון שאינפלציה גבוהה או חוב גדול של ממשלת ארצות הברית בשנות 50, נשחק חוב שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה, נשחק באמצעות באמת אינפלציה יותר גבוהה, אבל אני לא חושב שמישהו יכול במכוון לכוון לשם, כי שוב פעם, זה טוב שאינפלציה 2.5%, אולי 3%, אבל נורא קשה לשמור שהיא לא תברח לנו לרמות הרבה יותר גבוהות, ואז המחיר, הרי אנחנו זוכרים מה המחיר של דיכוי אינפלציה, אם ניקח את ישראל של שנות ה-80, או ארצות הברית של תחילת שנות ה-80, זה מיתון חריף מאוד, כן. ריסון חריף מאוד, ולכן קצת מסוכן לשחק פה ולהגיד בואו נעלה עוד קצת ואז נשחק.
מנכ"ל הבורסה כרגע לשעבר סם, כן, ברונפלד תמיד אמר שאינפלציה של 2-3% זה כמו יין לקידוש, אבל של 400%, כמו שהיה בשנות ה-80, זה כמו לשתות שני ארגזי וויסקי.
כן. אז בוא, שאלה קצרה ואחרונה, אם בנק ישראל מפסיק לקנות אג"חים, גם אג"חים קונצרנים ישראלים, וגם ככה המחיר של האגרות החוב הקונצרניות בישראל נמוך, ותוספת הסיכון, פרמיית הסיכון מול האג"ח הבטוח הממשלתי היא נמוכה היסטורית, האם זה יביא לירידת מחירים באגרות חוב הללו, שהם חלק מרכזי בתיקים הפנסיונים של האזרחים?
אני לא חושב. א', הוא כבר תקופה לא קונה אג"ח קונצרניות. עכשיו, מבחינת אג"ח ממשלתי, נכון שהוא קנה כל חודש סכום נכבד, הוא קונה, ממשיך לקנות 3-4 מיליארד שקל, אבל הממשלה עצמה הורידה בצורה דרמטית בחודשים האחרונים צורך שלה בגיוסים, הגירעון ירד, והממשלה במקום לגייס כל חודש בשוק 10 מיליארד, אפילו 12 מיליארד, עומדת לגייס לדוגמה באוקטובר משהו כמו 5 מיליארד שקל, כך שגם הממשלה היום מנפיקה הרבה פחות אגרות חוב, ואז הפעילות של בנק ישראל היא כבר הרבה פחות נחוצה גם לממשלה, ולכן נראה לי שהשוק ידע להסתדר עם הפסקת רכישות האלה.
כן, יפה. אלכס ג'בז'ינסקי, תודה רבה לך. כן,
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.